אנחנו מצווים שתי מצוות של עבודה פנימית. אני מנסה לשחזור בקיצור מה היה שבוע שעבר, של מצווה של אהבה, מצוות של יראה. אהבה ויראה להשם יתברך. באופן פשוט, מה שכתוב בהלכה, ברמב"ם, ובראשונים, ברבנו יונה, בכל הראשונים, אהבת השם ויראת השם נקנית לאדם על ידי ההתבוננות. מתבונן בגדולת השם, אז הוא רואה את גדולת השם, ועל ידי זה הוא אוהב את השם. על ידי זה הוא ירא מהשם. יש התבוננות שמביאה אהבה להתבונן בחסדי השם, בטובות שעשה איתנו, שהוא בחר בנו מכל העמים וכן הלאה. והתבוננות שמביאה ליראת השם, זה גדולת השם כפשוטו. ככה זה מופיע בכל הספרים. כאן הוא מדבר עוד פעם על סוג של התבוננות בכל פרטי הבריאה, אבל הוא מוסיף לזה עוד נקודה, והנקודה הזאת היא באופן פשוט, היא שייכת רק לצדיקים, לא סתם צדיקים, אלא לבעלי השגה, לבעלי רוח הקודש. כי הוא מדבר על פן נסתר של הבריאה, תכף נראה. רק הוא מוסיף שהיות שהצדיק עובד את השם באופן הזה, אז הוא מגלה את זה לכולם, ועל ידו כולם יכולים לקבל את זה. מה זה הפן הזה היותר עמוק? פן היותר עמוק, גם בו יש שני ניואנסים. יש את הרש"י אומר בבראשית, בית ראשית, ששני דברים, בית זה שניים, ששני דברים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בשביל התורה ובשביל ישראל. או אפשר להגיד את זה בקיצור, כדי שישראל יקיימו את התורה. אם לא יהיה עולם, היכן ישראל יקיימו את התורה? לא יהיה להם איפה. לא יהיה להם איך. את התורה צריך לקיים כפי שעלה ברצונו יתברך. השם רוצה לקיים את התורה דווקא במובן הפיזי שלה. צריך עולם ועולם גשמי, כדי שיהיה מקום שבו אפשר לקיים את התורה. אז זה כתוב באופן כללי, וכמעט באף מקום אין חיבור בין שני העניינים האלה. יש עניין אחד, דיברנו לפני רגע, של להתבונן בגדולת השם, ועניין שני שאנחנו יודעים שהשם ברא את העולם בשביל התורה ובשביל ישראל. כאילו שני עניינים שונים שאין להם קשר. עניין אחד זה התבוננות, זה צריך להפעיל את החשיבה. העניין השני זה אמונה פשוטה, צריך לדעת מה העיקר ומה התפל. העיקר זה התורה והעיקר זה ישראל. לא רואים את זה שמסתכלים על העולם, שמסתכלים על הטבע. זה בפשטות. כאן הוא מדבר על משהו אחר. הוא אומר שצדיק, הוא רואה, ככה למד בשבוע שעבר, מי שהיה זוכר, הצדיק יכול לראות, כי הוא מסתכל על העולם, והוא מזהה פרטים, והוא מזהה שוני בין הפרטים, אז הוא מזהה שוני בסיבה שלשמה נברא העולם. אם העולם נברא בשביל התורה, אז יש כל כך הרבה אותיות בתורה, כל אות מקרינה משהו אחר, וכל נברא בעולם מבטא אות אחרת. אז הוא רואה את האות, הוא רואה את התורה. ובעיקר הוא לא מדבר כל כך על התורה פה, כמו שהוא מדבר על היהודי. יש כל כך הרבה נשמות בכל דור, וכל כך הרבה נשמות בכל הדורות ביחד, וכל נשמה יש לה אופי אחר, יש לה כוחות אחרים, לכל אחד יש תפקיד, לכולם יש תפקיד משותף. צריך לקיים כל תרי"ג מצוות. אבל לכל אדם יש תפקיד ספציפי ששייך אליו, שרק הוא יכול לעשות, ואף אחד אחר לא יכול להחליף אותו. אז זאת אומרת שיש לכל אחד כוחות אחרים שניתנו לו מלמעלה, והביטוי של זה בעולם זה הספציפיות של כל נברא בעולם. כל עלה של עץ, כל תכונה של כל צמח, של כל חי, וכל פרט, לא רק שיש לאריות ולדובים ולנמרים, כל אחד יש לו אופי אחר. רק לכל פרט, כל פרט מבטא איזה משהו בנשמה של היהודי, בנשמה של היהודים, וכל פרט בתוך הפרט. זאת אומרת, כל פרט מורכב מהרבה פרטים. לכל, אפילו מדברים על בעל חי פרטי או על עץ פרטי, יש לו הרבה עלים, יש לו הרבה איברים, יש לו הרבה תכונות. כל פרט בפרט הוא גם כן מכוון, כי גם ליהודי יש הרבה פרטים, וגם לכל מצווה פרטית יש הרבה פרטים. אז כל הפרטים מכוונים כנגד הפרטים, והצדיק רואה את השייכות. זה אי אפשר לראות עם שכל. יש דברים שהוא כותב בתורה אחרת, שאפשר לדעת עם שכל, למשל, זה כתוב גם בעוד ספרים. אפשר להבין שפרי חמוץ שייך יותר למידת הדין, ופרי מתוק שייך יותר למידת החסד. אז גם חכם פשוט, שאין לו רוח הקודש, אם הוא אומר, או, הדבר הזה שייך לספירה מסוימת, זה לא אומר עליו שהוא צדיק, ולא אומר עליו כלום, זה אומר שהוא חכם, שהוא הבין דברים, הוא מבין קשר של דברים. אבל פה זה אחרת, פה הוא נכנס לפרטים עד הסוף, וזה כבר אי אפשר עם השכל להשיג את כל המגוון הזה. זה צריך להרגיש את זה, לראות את זה, זה סוג של רוח הקודש. הצדיק, כשהוא מסתכל על כל זה, אז הוא יכול לגלות את זה. ועל זה רבי נתן כותב פירוש בסוגריים, והוא מוסיף עוד נקודה, וזה הניואנס השני שיש פה. איזה עוד נקודה הוא מוסיף? הוא מוסיף שהסיבה שהעולם נברא זה לא רק כדי שיהיה יהודים ויהיה תורה, אלא שהסיבה שהעולם נברא זה שהקדוש ברוך הוא יוכל להתפאר ביהודים שלו. לא סתם שהם יהיו ויעבדו אותו, אלא שהוא יוכל... את שאלתי את זה, את זוכרת? מה אמרתי לך? שהוא יוכל לומר, אני מוקסם מהיהודי. כן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת מתפאר ביהודי, הוא אוהב את היהודי באמת. זה לא איזה משהו כזה, כאילו, בגלל שאתה לפי הספר, אז אני מספט אותך. זה אהבה עצמית. המחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, אין דבר שיותר קרוב להשם יתברך מאשר היהודי. והצדיק יודע ומבין שכל הנבראים בעולם, עם כל פרטי הפרטים בכל הנבראים בעולם, הם שונים אחד מהשני, בגלל שהם ביטוי של התפארות שונה שיש לקדוש ברוך הוא מכל יהודי פרטי, ולא רק מכל יהודי פרטי, גם מכל מעשה פרטי של יהודי פרטי.
יש חשיבות לזה עצם הראייה של הצדיק, או שזה רק
כלי? כאן בתורה הזאת הוא לא מזכיר את זה, והיום עלה בדעתי שאלה אחרת, יותר רחבה. הלכתי ברחוב, חשבתי על זה. פה, לפני כמה דקות.
כי אמרת את זה.
יש בליקוטי מהר"ן כתוב משהו אחד, בספר המידות כתוב משהו שנראה חוך. כתוב בספר המידות, רבי נחמן כתב את ספר המידות, בדרך כלל זה ליקוט מדברי חז"ל, לפעמים הוא כותב משהו מעצמו גם כן. הוא כותב שאם יש צדיק שיש עליו מחלוקת, כולם חולקים עליו ולא מקבלים אותו, ואתה רוצה לומר דבר תורה משמו, אז תאמר בשם מישהו אחר, אל תאמר את זה בשמו, כדי שאחרת לא יקבלו את זה בכלל. מובן? אם אני אגיד את זה בשם בית הלל, אז אולי תלמידי שמאי לא יקבלו. אם אני אגיד את זה בשם רבי עקיבא, אז אולי כולם יקבלו. אז אני אומר את זה בשם רבי עקיבא. זה עניין אחד. עניין שני, הוא כותב, בליקוטי מהר"ן הוא כותב ככה, יש צדיקים שחידשו דרך בעבודת השם. כל כמה דורות היו, היהודים על אריזה, על הבעל שם טוב, רשב"י, כן, שחידשו דרך, ולפני ואחריהם העולם היהודי כבר לא היה נראה אותו דבר. אז הוא כותב ככה, לפני שהצדיק הזה היה בעולם, אז הנשמה שהסתובבה פה בכדור הארץ, יכלה לעבוד את השם, גם בלי הצדיק הזה. אחרי שהצדיק הזה כבר היה, אז כולם צריכים ללכת בדרך שלו. עכשיו השאלה היא, אם כולם צריכים ללכת בדרך שלו, מצד שני, יכול להיות שחולקים עליו, וצריך להגיד את התורה שלו בשם צדיק אחר. אז זה נקרא שהולכים בדרך שלו, או לא נקרא שהולכים בדרך שלו? זה ברור? היה לי שאלה כזאת, האם אני מתוקתק, אני הולך בדרך של צדיק פלוני, שכל העולם חלק עליו, בוא נגיד שאני חי 200 שנה קודם, אני רוצה ללכת בדרך של הבעל שם טוב, אבל יחרימו אותי וינדו אותי אם אני הולך בדרך הזה. עכשיו, זה מספיק שאני הולך בדרך שלו, ומישהו מרחם עליו, רוצה לקרב אותי אליו, אז הוא לא מספר לי שזה דיבורים של הבעל שם טוב. מספיק שרודפים אותו, לא רוצה שירדפו גם אותי. אז הוא לא מספר לי, הוא מכניס אותי, הופך להיות חסיד. יש סיפור כזה, הסיפור לא נגמר, יש סיפור על קבוצה כזאת, שבדור של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה תלמיד שקוראו לו רבי מרדכי. אני לא זוכר איפה היה עירו ומקומו וכל זה. זה לא היה רבי מרדכי מצ'רנובל, רבי מרדכי מצ'רנובל היה דור אחר כך. רבי מרדכי הזה פעם הגיע לעיירה של מתנגדים מובהקים, הוא הפך אותם לחסידים בלי לספר להם על הבעל שם טוב. הרבי הרייץ כתב את כל הסיפור במכתב שכתב לביתו, ומקוצר זמן הוא לא סיים את הסיפור. הסיפור נגמר באמצע, לא יודע, אנחנו לא יודעים מה קרה בסוף. אבל על כל פנים, היה פעם דבר כזה, שקרבו קהילה שלמה. הם היו הולכים למקווה בבוקר ולימדו אותם חסידות, והכל, לא נגעו להם במנהגים, המשיכו להתפלל נוסח אשכנז, והם חשבו שהם ליטאים ומהדרים וכל זה. והם לא היו קשורים לבעל שם טוב, כי הם לא ידעו שכל התורה שהם מקבלים, הם מקבלים ממנו. עכשיו, אז מה זה? זה אומר, זה אומר שהם יכולים לעבוד את השם עם הדרך הזאת, זה בסדר? או שהם צריכים דווקא לדעת שיש אחד כזה? זה אותה שאלה שלך, רק עם פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. אותו אחד שלא רואה את הצדיק, הוא לפחות מודה בקיומו, הוא לא כופר בו. אבל אחד כזה שמתכחש לו, אני לא יודע להגיד. אני לא יודע, זו שאלה, צריך לשאול את זה. אבל זה ודאי שזה יותר טוב מכלום. נכון? אז גם על השאלה שלך אפשר לומר אותו דבר. זה ודאי שזה יותר טוב מכלום, גם אם הוא לא רואה. על ראיית פני הצדיק הוא מדבר במקומות אחרים, הוא מדבר על זה יותר מבחינה, לא מבחינת של לקבל אהבה ויראה, אלא מבחינת של לקבל עירור תשובה. רואים פנים של צדיק, רואים פנים נקיות. ואז הבן אדם פתאום מרגיש כמה פנים שלי לא נקיות. ואז הוא מקבל עירור תשובה. אבל מבחינת הקשר של זה לעבודה, של עבודה פנימית של אהבה ויראה, לא ראיתי שום דבר על ראיית פני הצדיק. כאן הוא מדבר על שהצדיק מגלה את זה. עכשיו, מה המשמעות של זה? איך הצדיק מגלה את זה? מה העבודה שהצדיק עושה בשביל לגלות? אז הוא אומר, הצדיק תופס את הפנימיות של הכל. אמרנו, דיברנו על זה רק שבוע שעבר, אם יש בעיה בחיצוניות, צריך להפיל לפנימיות בשביל לפתור את הבעיה בחיצוניות. תמיד זה ככה. אי אפשר לפתור בעיות במקום שבו הם נוצרו. צריך תמיד להסתכל במקום יותר עמוק. אז הצדיק מסתכל על הפנימיות. אם הוא לא מבין איזה התפארות יש לקדוש ברוך הוא מזנף של לטאה, כן, או מקרן של פרה, אז הוא מחפש את היהודי שכנגדו יש את הקרן הזאת, את הזנב הזה, ושם הוא מגלה את ההתפארות. ויכול להיות שהיהודי שכנגדו יש את קרן הפרה, הוא לא צדיק יסוד עולם. והמעשה שכנגדו, המעשה של אותו יהודי שכנגדו מכוון את הקרן של הפרה, יכול להיות שזה מעשה קל, יכול להיות שהוא נתן פרוטה לצדקה בלי כוונה מיוחדת או משהו כזה. אבל הצדיק, בגלל שהוא צדיק, בגלל שהוא עמוק, הוא ראשו מגיע לשמיים, כמו שאומרים, הוא מרגיש את הרצונות של השם יתברך, הוא יודע עד כמה הקדוש ברוך הוא מוקסם הפרוטה לצדקה של יהודי פשוט. אז הוא רואה את הערך, הוא רואה את ההתפארות של השם עם המעשה של היהודי, ואז לפי זה הוא מבין את ההתפארות של השם עם הדבר הזה שנברא. אז הצדיק מגלה, הוא לא יושב ללמוד איתנו את הקשר בין העולמות. זה אנחנו לא נבין, אפילו ב-120 שנה לא נבין את זה. הוא רק מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא מתפאר בכל דבר. בכל דבר שיהודי עושה לשמו יתברך, הקדוש ברוך הוא, בגמרא זה כתוב. בגמרא כתוב, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. אז יש דרשנים שהם פשוט לא מבינים פשט, לדעתי. שהם לומדים מזה את גודל את גודל היוקר של להספיד אדם כשר. אז יש להם טענות על החסידים, למה הם לא אוהבים להספיד, כל מיני. אבל באמת שהפשט במאמר חז"ל זה כמו הפשט פה בתורה. להספיד אדם כשר זה לא עבודה קשה מי יודע מה. להספיד אדם לא כשר זה עבודה קשה. אבל הספיד אדם כשר זה לא מי יודע מה עבודה כשר. וכל המספיד אדם כשר, אז הוא לא עושה עבודה מי יודע מה. ואז למרות שזה דבר מאוד פשוט, ובטבע אם הכירו מישהו והוא נפטר, אז בוכים עליו. כן? אבל להיות שזה איזשהו נגיעה יש לזה לעבודת השם, ובדרך כלל שבן אדם נפטר, אז שואלים איזה דברים טובים היה עושה. רוצים ללמוד ממנו, יש איזה משהו? אז הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה, הוא סופרן ומניחן בבית גנזר. אז מזה רואים שכל תנועה קלה שיהודי עושה, הקדוש ברוך הוא מתפאר בה. זה הגילוי של הצדיק. עם הגילוי הזה של הצדיק, אנחנו יכולים לאט לאט ללמוד להסתכל אחרת גם על יהודי, ואם אנחנו מסתכלים אחרת על יהודי, בסוף אנחנו לומדים להסתכל אחרת על כל הבריאה כולה. אנחנו מקבלים מוחין אחרים, מוחין לגדלות. ואז ההתבוננות שלנו בגדולת השם מביאה אותנו לאהבה אחרת ולהיראה אחרת. זה גם נפקמינה שמקבלים דעת אחרת. כשרואים דבר שמרשים יותר, אז יותר, יותר קל להתחבר אליה. וכן הלאה. ואז זה גם מחזיק יותר זמן וכל זה. בעצם הקדוש ברוך הוא כל יקר. לפעמים יקר אצל הקדוש ברוך הוא שישים פה במרתף הזה, מתפוצצים מחום. וגם יקר אצל השם, יכול להיות שהוא סופר את הזעה, מכניס לבית גנזה. יכול להיות שרק הרווחנו. אנחנו השקנו באמצע הסוגריים. והכלל, יש סוגריים שמתחילים כי ההתפארות שהשם מתפאר בישראל הוא שורש הבריאה. חידוש גדול המילים האלה. לא רק שישראל הם שורש הבריאה, ההתפארות שהשם מתפאר בישראל זה שורש הבריאה. שם יש, אני לא יודע, אצלי זה קטע חדש. זה קופיות, עמוד קופיות. פותחים קטע בטור השמאלי והכלל. אצלך, בדפוס שלך, לא אצלך. מה זה?
יש פה את הדפים,
נכון, נכון, נכון. זה דווקא בית עמוד א' בדפוס הקונבנציונלי. והכלל, כי עיקר הבריאה, פה זה לך, גם רדפים אחרים, הקטנים האלה זה גם רדפים אחרים. מצאתם. הכלל, כי עיקר הבריאה היה בשביל ההתפארות שהתפאר עם ישראל, וזה ההתפארות או השורש והחיות של כל הבריאה. לא סתם היהודי, אלא זה שהשם אוהב אותו ומתפאר מכל מעשה קטן שלו. זה השורש של הבריאה. בכלליות, זאת אומרת, בכלליות כל עם ישראל עם כל הבריאה, בפרטיות זה כל יהודי פרטי עם הנברא שנברא בעולם כנגדו, בפרטי פרטיות זה כל מעשה פרטי של יהודי עם כל חלק פרטי של נברא שמקביל ליהודי. כי כל הרצונות של השם יתברך בבריאת עולמו, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, שהרצונות האלה זה נקרא בלשון החסידות חיצוניות הרצון, אז הם כנגד היה כפי ההתפארות שמקבל מישראל, שזה פנימיות הרצון, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. כי כלליות הבריאה נבראה בזאת התמונה. למה הכדור הארץ הוא עגול? מישהו חשב על זה פעם? יש, למה מקביל כדור הארץ? לעבודה של איזה שבט, איזה... דיברנו בתורה הקודמת על יהודה ויוסף, תורת את זין. למה כדור הארץ מקביל, ליהודה או ליוסף? ניחוש.
ליהודה.
יהודה.
למה?
יהודה, אתה לא יודע למה.
כאילו,
אינטואיציה.
בגלל ההתקללות.
אבל יש לך אינטואיציה טובה, לא. זה מקביל למלכות. המלכות זה כתר. אז זה עגול, זה עגול לא בגלל שכתר הוא עגול, אלא בגלל, אין בו ראש וסוף. והוא האפר שתחת כפות הרגליים, זה מראה על נפשי כאפר לכל תהיה, וזה כמו שאומרים, הביטול וההודעה, זה יהודה, זה העבודה שקבלת ממלכות שמיים. יוסף כנגד הקו. כל פרט בבריאה הוא כנגד עבודה, עבודת השם אחרת, כנגד... חלק מהדברים אנחנו יודעים. יש... בזוהר כתוב, יש ידיים ויש רגליים, האמת גם בתנך. טבור הארץ, רגלי ההר, איזה עוד ביטויים יש?
לב השמיים.
איך?
לב השמיים.
לא הצלחתי לשמוע.
לב השמיים.
לב השמיים, ראש ההר. נכון, 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 נכון. אז יש המון, המון, המון ביטויים כאלה, שזה באמת, יש איזה משמעות. הוא, רב גדליה, כתב מכתב ארוך על, על, על ביוק על זה, על העניין הזה, על כל הביטויים בתנך, ואיך ירושלים נקראת בכל השמות, ואיך עם ישראל, מכתב ענק, רק על זה. אז יש קשר, זה באופן כללי. וכן זה הכלליות הבריאה. וכן כל דבר בפרט נברא בזה התמונה ובזה הטבע, כפי פרטיות ההתפארות שמקבל מכל אחד מישראל בפרט, וכן בפרטי פרטיות, כאן נזכר להם. ועל כן הצדיק, על ידי שמוצא ההתפארות שהשם יתברך מקבל מישראל תמיד, הצדיק הולך לחפש את זה בשורש, ומאפיל עד למעלה מעלה. קודם כל, בשורש גופה, אז קודם כל רואים את הכלל, להתפארות שיש בבני ישראל תמיד, לא רק בדור דעה, ולא רק בדורות הראשונים. גם בדור שלנו, יש משהו, יש מהות שנקראת כלל ישראל. יש דבר כזה. קשה לקרוא לזה דבר כזה. יש משהו שנקרא כלל ישראל. והדבר הזה, הכלל ישראל הזה, זה משהו שהשם אוהב אותו. לא משנה איך שהפרטים נראים. ויש, זה החידוש הקטן. אבל כשיורדים לפרטים, אז יכול להיות שיש פרטים שהוא לא אוהב אותם. נכון? ככה זה נראה. הוא ממשיך הלאה. לכן, וכן בכל דבר בפרט, נברא בזה התמונה ובזה הטבע, כפי פרטיות ההתפארות שמקבל מכל אחד בישראל בפרט. כל זמן שעוד לא השתמד ושם ישראל נקרא עליו, כי הוא נקרא פושע ישראל, אם מגנים אותו בביטוי פושע ישראל, אז הוא עדיין שווה משהו. וכן בפרטי פרטיות כנב. ועל כן הצדיק, על ידי שמוצא ההתפארות שהשם יתברך מקבל מישראל תמיד, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, על ידי זה הוא יודע טעם כל הרצונות שהיה להשם יתברך בכל הבריאה בכלל ובפרט, כי כל הרצונות של הבריאה בכלל היה כפי ההתפארות שיקבל מישראל בכלל וכל הוא כנב. עכשיו יוצא מזה, עכשיו במה היהודי צריך להתבונן בסך הכל? להתבונן הוא מתבונן בפרטי הבריאה. אבל אם הצדיק מגלה את ההתפארות שהשם יתפאר בכלל ישראל, מחדיר בנו אמונה שכל מה שיש בבריאה זה כנגד עבודת השם פרטית של איזה יהודי, אז שום דבר בבריאה הוא כבר לא סתם ככה. הכל משהו מיוחד, ואיזו התבוננות היא הרבה יותר עמוקה. היא גם התבוננות הרבה יותר יהודית. היא להתבונן סתם בגדולה של הנבראים ובפלא של העולם, גוי יכול להתבונן בדיוק אותו דבר. יש לו את כל האינפורמציה. אבל להתבונן ולהתפעל מזה ש... בוא נגיד להתפעל מזה שכדור הארץ הוא עגול בגלל שיש עבודה של קבלת עול מלכות שמיים, זה כבר סיפור של התמסרות של יהודי. וכן הלאה. אז אם יש לנו רגש לדברים האלה, זה בגלל מה שהצדיק מגלה. כי מי שלא צדיק, לא מגיע לשם. הצדיק מגלה לשם משהו, הוא מגלה גם לנו. כן.
בקטע עד עכשיו, כל הסוגריים האלה, איזה חידוש?
כן, קודם כל היה חידוש שהעולם נמשך לא רק, הפנימיות של העולם זה לא היהודי או המצווה, אלא, וממנה נברא העולם, בגלל שרוצים את היהודי, אלא ההתפארות. תסתכל בסוגריים, ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל הוא שורש הבריאה. זה תחילת הסוגריים. זה לא כתוב קודם. קודם כתוב, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. בפרטי הבריאה, אז הפרטים, כתוב שהפרטים זה בגלל פרטי ההתפארות, אבל לא כתוב שהפרטים נבראו מהפרטים.
לא, כתוב, דהיינו, הוא כותב שלוש עוד אחר, דהיינו שהשם יתברך צפה ההתפארות והשם יקבל מישראל.
ובשביל זה ברא את כל העולם, אין הכי נעמי. הוא נברא בשביל ההתפארות, וכאן הוא כותב את הלשון אחרת, שההתפארות הוא שורש הבריאה. הוא מסדר את זה יותר, כאילו... הביטוי הזה שורש הבריאה הוא מסדר לנו את זה באופן של סוף מעשה במחשבה תחילה. אפשר להגיד השם ברא את העולם כדי שבעוד כמה שנים אחר כך יגיע אברהם אבינו והשם יתפאר בו. אפשר לומר שהשם צפה, כמו שכתוב, השם ראה את התענוג שיעשו לו הצדיקים, אז הוא ברא עכשיו בגלל התענוג שהוא מקבל עכשיו. זה מה שהוא מוסיף בסוגריים, פחות או יותר. והבין הדברים היטב, כי הם דברים עמוקים מאוד, ומהם תוכל להבין גדולת הבורא יתברך, וגדולת ישראל, וגדולת הצדיקים האמיתיים, איך הם מסתכלים בעולם. אז זהו, זה בעצם נקודה, לא חשבנו עליה. במקומות אחרים הוא כותב שצדיק זה שתיקן את כל ארבע יסודות. יש ארבע יסודות בנפש, כמו שיש ארבע יסודות בעולם. וארבע יסודות האלה הם מעורבים טוב ורע. יש בהם נטייה לטוב, נטייה לרע. יש, כמו שיש אש של כעס ויש אש התלהבות לאהבת השם. יש מים של תאוות ויש מים של חסד בין אדם לחברו, או אהבה כמים. הכל. והצדיק לא רק שהוא מתקן את ההתנהגות שלו, אלא שהוא תיקן את כל הארבע יסודות עד שלא נשאר שם אפילו, זה אפילו לא להגיד לבטל בשישים, זה איננו, תיקן לגמרי. זה הצדיק. כאן הוא מדבר על עוד נקודה, הוא מדבר שהצדיק משנה גם את ההסתכלות שלו. זה תיקון במקום נוסף. בדרך כלל אנחנו רואים שתיקון המידות שייך לזמן הזה, תיקון הדעת שייך לעתיד לבוא. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, כתוב גם על משה רבנו. אי אפשר, בזמן הזה אי אפשר לתקן את המוחין עד הסוף. את המידות, במידות יש רע יותר חזק, ויותר קשה לתקן אותו, אבל אפשר לתקן גם בזמן הזה.
לא
יודע. לא יודע. קודם כל זה לא כתוב. זה לא כתוב שזה קורה, ויש אפילו מקום אחד שזה כתוב שזה לא חייב לקרות. אם צדיק עושה טעות, אז הוא לא צדיק יותר. אם צדיק טועה, אז כבר לא צדיק. זה לא חלק מהעניין של הצדיק, זה לא הגדרה של צדיק. הגדרה של צדיק שהוא תיקן את הלב, זה פשטות. ובמוח מלכתחילה אין רע. יש אפשרות לטעות, בסדר. אבל דווקא בגלל זה, אתה לא מבין, דווקא בגלל זה, יש לך פחות אפשרות לתקן אותו. את מה יש לך לתקן הכי טוב? מידות רעות שאתה חי אותן, או מידות רעות שנמצאות באלסקה, או על הירח? מה אתה יכול לתקן יותר? מה שאתה נפגש איתן.
השאלה, אבל אם במוחין יש מלכתחילה, יש מה לתקן.
אין מה לתקן, אבל אין מה לתקן. לתקן, אין מה לתקן, אבל יש מה להעלות. זה לא תיקון. יש מה להעלות, אבל המדרגה כדי לעשות עלייה במשהו, זה אם היה קודם משהו לא טוב ותיקנתי אותו, זה הפלטפורמה שעם זה אני יכול לעלות למקום יותר גבוה ולהעלות את הכל. אבל אם אין שם קלקול, אז הרבה יותר קשה לי לתקן שם. הרבה יותר קשה לי לעלות. אף על פי כן, צדיק אמיתי, הוא לומד להסתכל אחרת על העולם. וזה האמת שזה כל אדם יכול לעבוד את העבודה הזאת, ללמד את עצמו להסתכל אחרת. יש בזה הרבה עניינים. הוא כתב ספר, הזכרתי אותו כמה פעמים, תנאי הנפש להשגת החסידות, ראית את זה פעם? שם הוא, כל הספר זה הסתכלויות. הוא מלמד בן אדם לקבל מוחין דגדלות. יש את זה, יש להשיג את זה היום. הרב עודד ניצן הדפיס את זה עוד פעם. פעם זה לא היה להשיג. ראיתם את זה?
מה?
כן, ראית את זה פעם? אני לא יודע איפה אפשר להשיג את זה, אבל זה...
מוכרת בחניות ספרים.
מה, ככה?
זה בהוצאה של אבן השנייה. בצורה
צבעונית
כזה, עם דיסק גם.
כן, נכון. לא יודע מה זה. צריך לחפש. גדולת הצדיקים האמיתיים, איך הם מסתכלים בעולם, שיודעים בכל עשב ועשב, וכן בכל נברא שבעולם, גם תמונתו וכוחו והנהגתו בפרטי פרטיות וחניו. על כן הערכתי לחזור הדברים מגודל דקותם ועמקותם. ועל ידי זה, עכשיו הוא סוגר את העניין, אנחנו הסברנו את זה בעל פה קודם, על ידי שהצדיק מגלה ההתפארות של השם יתברך, שמתפאר עם עמו ישראל, שעל ידי זה נתגלים כל הרצונות של הבריאה. מה פירוש כאן נתגלים כל הרצונות של הבריאה? הם נחשפים ברמה של הצדיק, רואים למה השם ברא את זה ככה ואת זה ככה, כן, כמו שנגיד למה התאנה הזאת שחורה והתאנה הזאת לבנה, זה מגיע לפרטי פרטים, הוא אומר, והכל מתגלה. האם בן אדם מודע לזה? על ידי זה נתגלה היראה והאהבה, כי על ידי התגלות ההתפארות נתגלה היראה. כשהקדוש ברוך הוא מתפאר בעם ישראל, אז הנוכחות של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. בעצם למה אין לנו יראה? אין לנו יראה. אם אין לנו יראה, אם נראים אחרת לגמרי. אין לנו יראה. לא מדובר שצריך לחיות כל החיים בפחד. אבל צריך יראה, צריך דרך ארץ, יראת כבוד. אין לנו יראת כבוד. יכול להיות שלא חינכו אותנו כל כך יראת כבוד. שמעתי פעם יהודי, יליד פולין, שעוד זכר את פולין מלפני השואה. הוא סיפר שהוא הלך פעם עם סבא שלו להיכנס לחדרו של איזה אדמו"ר. לא יודע אם הוא ידע להגיד את השם, אבל אני שכחתי משהו. אבל הסבא שלו היה יהודי מן 80, הוא היה דיין, יהודי גדול בתורה וזה, והאדמו"ר היה אולי בן 40 או 50, הוא היה צעיר ממנו. והסבא ניגש, לפת את ידית הדלת ורצה לפתוח, ואז הוא נרתע לאחוריו. הוא הלך כמה פסיעות אחורה, התעמד במחשבה שלו, ואחרי זה ניגש עוד פעם ועוד פעם הלך לאחוריו. פעם השלישית הוא לפתח את הדלת ולהיכנס. מה שאתה מראה הזה, הוא לא ישכח כל החיים שלו. כילד קטן, היה ילד, הוא ראה מה זה דרך ארץ מאדם גדול. למרות שלפי ההשגה הפשוטה של הילד, אז הסבא שלו היה כאילו שיא הגדלות, הסבא, הדיין. הוא ראה שיש משהו של הסבא, יש מישהו של הסבא, יש דרך ארץ. הסבא לא התכוון לחנך אותו, יכול להיות שבאותו רגע הוא שכח שהוא נמצא שם. אבל אם הוא היה מתכוון לחנך אותו, אז היה משהו חיצוני לגמרי, והוא היה שוכח, בטוח. הסבא התכוון באמת, הוא לא התכוון. הוא פשוט ככה, הוא חי את זה. ובגלל שהוא חי את זה באמת, אז זה נכנס לו, הוא לא שכח את זה. אז זה עניין אחד, שאנחנו פשוט לא רואים. היום זה עולם דמוקרטי, ואין דרך ארץ. אין דרך ארץ לפני מלך בשר ודם גם. אז אין דרך ארץ. אבל האמת שאפשר לבנות בנפש את המושג של דרך ארץ כלפי הקדוש ברוך הוא. ואם בונים את זה, אז זה נבנה. וככל שאנחנו זקים יותר, אז אנחנו יכולים לא רק לבנות את זה, גם להשאיר את זה יותר זמן. הבעיה שזה חמקמק, זה בורח. כל פעם שמנסים לחיות את זה, זה מתחמק. אנחנו קוראים לזה שכחה. זה בעצם בורח, זה לא נשאר אצלנו. למה זה לא נשאר אצלנו? כי אנחנו לא מרגישים את זה עד הסוף. אם מתקרבים לצדיק, מקבלים את זה באינפוזיה, ישר לתוך הווריד, הצדיק הרי חי את יראת השם עד הסוף. למה? כי אצלו זה לא חמקמק. הוא לא צריך לעצום עיניים בשביל לראות את הקדוש ברוך הוא. הוא בא לתניה, כותב, בתניה, כותב, אני חושב שזה בסוף, במכתבים שבסוף התניה, הוא כותב, מייחדים את השם פעמיים ביום ערב ובוקר, ואומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואחר כך הוא מביא שני פסוקים, הוא משלב אותם ביחד. ובפקוח עיני העברים יביטו, התעיף אינך בו ואיננו. באותו רגע שאתה פותח את העיניים, אתה גמרת קריאת שמע, אז זה פסוק, שתי פסוקים בשני מקומות בתנך. אבל באותו רגע, אז רק רגע אחד ראית אותו והוא כבר איננו. הצדיק, כשהוא פותח את העיניים, הוא ממשיך לראות את השם יתברך בדיוק כמו שהעיניים סגורות. הוא לא צריך להתרכז, הוא רואה את השם בכל מקום, בגלל שבכל דבר, כל דבר מראה לו את הקדוש ברוך הוא, את ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא מהיהודי, מהתורה, כל דבר ממרכז אותו חזרה לעבודת השם שלו. ואם מחוברים לצדיק, אז אפשר לקבל את זה לפי ערכנו, ולא שוטף אותנו, אם זה ישטוף אותנו בבת אחת, אנחנו לא נשרוד את זה. אבל לפי ערכנו, אם נתבונן, נוכל לקבל את זה בצורה יותר עמוקה, כי רואים באמת, רואים שני יהודים מתבוננים בדיוק באותו דבר, ולאחד זה עושה משהו כללי, שהוא באמת הוא מתרגש ומתפעל, מוזיל דימה, יכול לכתוב על זה ספר או לכתוב על זה מוזיקה, אבל החיים שלו לא משתנים לגמרי. אם הוא מתרגש והכל, אבל הוא ממשיך. הוא מגיע לשוק, הוא אותו דבר כמו אתמול. ויש יהודי שזה תופס אותו והוא משתנה. למה זה? כשיש אמונה בצדיק, אז כמו שהצדיק השתנה, אז עם אותם כלים גם אנחנו יכולים להשתנה. וזה נקרא יניקה של חיות. יש יניקה של חיות. האמת שכל יהודי, כל יהודי יונק מהחיות, מהצדיק. רק יש יהודי שיונק בבחינת אחוריים. יש יהודי שיונק פנים אל פנים. היניקה פנים אל פנים זה הרבה יותר חזק, הרבה יותר... אבל כולם יונקים. עכשיו הוא מביא על זה דוגמה, כמו מצינו בדברי חז"ל שלדי ההתפארות של ישראל שהם מתפארים עמו יתברך. מדבר עכשיו על התפארות הפוכה. יהודי מתפאר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לזה התהללו בשם קודשו. מה זה התהללו בשם קודשו? הללו את שם קודשו היה צריך להיות כתוב, נכון? בעברית. הללו את שם קודשו. התהללו בשם קודשו. מה זה? מה הפירוש? יהודי מתפאר בגדולת השם. הוא מפאר את עצמו. אתם יודעים, אני שייך להשם, אני לא סתם איזה אבן. אז על ידי ההתפארות הזאת, הוא בחינת תפילין שנקראים פאר, ועל ידם נתגלה יראה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, מניין שהתפילין הם עוז לישראל, שנאמר וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. האם יהודי מניח תפילין, הגוי פוחד ממנו. אז מה רואים? אם היהודי מתפאר, ומה כתוב בתפילין של היהודי? כתוב שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. נמצא, מה?
זה הפאר שלי.
זה הפאר שלי, כן. נמצא שעל ידי התגלות ההתפארות שמתפארים ישראל עמו יתברך, על ידי זה נופל יראה על אומות העולם, הם מפחדים היהודי. כמו כן, כאן צריך להיות מקף. במקום הזה. כמו כן, על ידי ההתגלות וההתפארות של השם יתברך שמתפאר בישראל, שזה בחינת תפילין של השם יתברך. כמו שאמרו אבותינו, זכרונם לברכה, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, והיית שם שהתפילין של השם יתברך כתוב בהם התפארות. המושג הזה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין זה מושג קבלי לגמרי. יש איזה ביור בספר הכוונות של אריזה, יש איזה הלכה בלקוטי ההלכות, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כתוב שם שהתפילין של השם יתברך, מה כתוב בהם? תפילין נמר העלמה, מה הכתיב בו? רבי תפילין יש פרשיות, בפרשיות כתוב משהו. מה כתוב בתפילין של השם? מה כתוב? שהוא יתברך מתפאר עם עמו ישראל. כדי איתה שם תפילין נמר העלמה, כתיב בו, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ומקימי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. על ידי ההתפארות הזאת מתגלה היראה של השם יתברך, היינו ליראה מלפניו יתברך. על ידי זה נתגלה היראה אפילו שענני שחת. זה צריך להבין, בעצם הגוי, כשהגוי מפחד מהיהודי שהוא רואה אותו מניח תפילין, בעצם התפילין, שחזל אמרו אלו תפילין שבראש, מספרים על בעל התניה, שבאו לקחת אותו למאסר, היה לו תפילין על הראש. אז הגויים לא ראו אותו. אחר כך כשהוריד את התפילין הם באו והם ראו אותי. אז אחר כך שאלו אותו, אז הוא אמר, כתוב. ראו פה לא מהארץ, כשם השם נקרא עליך, וירו ממך. אז הם שאלו אותו, גם אנחנו מניחים תפילין. אז הוא אמר, אלו תפילין שבראש, לא כתוב אלו תפילין, על הראש. אצלי ברוך השם התפילין בתוך הראש. לא שמעתי מספרים, שמעתי את הסיפור מרבי שקרמר. לא שמעתי את הסיפור אף פעם.
שמעתי אותו על הגרן.
מה?
שמעתי אותו על הגרן.
ב?
על הגרון.
יכול להיות.
זה גם על בעל התניה.
יכול להיות. אני שמעתי הרבה שקרנו סיפר את זה על בעל התניה. בסדר, זה סיפור. זה יכול להיות מסופר על עוד 20, על עוד 200. כי זה באמת, מי שבאמת מניח תפילין, לא רק מגלגל אותם, רק באמת מניח. ביידיש היום אומרים, הוא מודד את התפילין כל יום, לראות אם זה עדיין במידה שלו. יש ביטוי כזה. מי שבאמת מניח את התפילין, והוא מונח בתפילין, והתפילין באמת מקיפים אותו, אז באמת הגוי פוחד ממנו, והיו הרבה סיפורים כאלה. זה תכף נראה. ובדיוק את זה אני הולך להסביר עכשיו. אז מה העניין? בעצם הגוי לא פוחד מהיהודי. הגוי פוחד בגלל שהוא קולט שיהודי מבשר את נוכחותו של השם יתברך. באיזה אופן היהודי מבשר את נוכחותו של השם יתברך? בגלל שהשם יתברך מתפאר עם היהודי, אז איפה שיש יהודי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. וכמו שאתה רואה, מישהו היה ברוסיה לפני 150 שנה, היה יהודי שקראו לו ביידיש, בעברה אשכנזית, רב שולם רב הילס. שמעת פעם על יהודי כזה? רב שולם? אין לי מה הפירוש. פירוש זה רב שולם של רב הילל. בדרך כלל היו קוראים ככה למי שאביו, קראו לו רב הילל. פירוש זה רב שולם של רב הילל. על אבא שלו לא קראו הילל. אני לא יודע איך קראו לאבא שלו. לרבו קראו רב הילל. רב הילל מפריש, היה רבי שלו. הוא היה כל כך דבוק בו. אז קראו לו רב שולם רב הילל. אנשים היו רואים אותו, היו נזכרים שיש רב הילל בעולם. האמת, שחלק גדול מהאנטישמיות, זה מגויים כאלה שרוצים לשכוח את השם. וכל פעם שהם רואים יהודי, היהודי מזכיר להם את הנוכחות שלו. זה כבר ברמה הכרתית. ככה. ולמה זה באמת? למה אנחנו מזכירים להם את השם? מעניין, את הקומר הוא לא שונא, הקומר גם היה אמור להזכיר לו את השם. ועוד יותר מה שהיהודי. מזכיר לו את השם בווריאציה שהוא אוהב לזכור. כי הקומר לא באמת מזכיר לו את השם. כי באמת אין שם. הקדוש ברוך הוא לא מתפאר עם הקומר. הקדוש ברוך הוא מתפאר עם היהודי. ולכן זה בחינה של אף על גב דיו לא חזה, מזלי הוא חזה. הוא לא יודע את כל זה, אבל הוא מרגיש את זה. את האמת אפשר להסתיר עד הסוף. אז הוא לא סובל את היהודי, כי הוא לא סובל את הקדוש ברוך הוא. היהודי מסתובב לו בין הרגליים, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתובב לו ברחוב. הוא רוצה להיות בטריטוריה פרטית שלו. אז זה הקשר בין ההתפארות. ההתפארות גורמת את תחושת הנוכחות בעולם. ההתפארות גורמת גילוי אלוקות. אז אם היהודי מתפאר עם השם, אז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. אם השם מתפאר עם היהודי, אז גם היהודי מגלה את הקדוש ברוך הוא. הנוכחות שלו, גם כשהוא בלי תפילים. עכשיו, למה כל כך חשוב שיהיה התגלות? יש בינינו יהודים יראי שמיים. כל יהודי, לפי ערכו, אם הוא מתבונן בגדולת השם, הוא לאט לאט הופך להיות יהודי יראי שמיים, למרות שאין לו התגלויות. אין לו גילויים, אין לו... הוא לא רואה גילויים בשום צורה. ואז למה צריך כל כך חשוב ההתגלות? ההתפארות שמביאה ההתגלות, מה זה כל כך חשוב? אז הוא אומר, כי באמת, מלפני המלך בוודאי הכל יראים וחרדים. כולם יראים וחרדים לפני המלך, בין מי שרואה אותו, בין מי שלא רואה אותו. אף על פי כן, ביום הולדת המלך, ביום גינוס ידי מלכה, ונמשל זה ראש השנה, זה נקרא יום הולדת המלך. יום ההכתרה של המלך, שלובש המלך בגדי התפארות, אז נתגלה היראה יותר ויותר. אף על פי שגם קודם היו יהודים מהמלך, עם כל זה מתפעל נפש הרואה יותר ויותר כידוע. גם כאן הוא מפרש יותר, וגם כאן לא ברור כל כך מה הוא מוסיף. פירוש. כי כל דבר שרואים בעיניים, מתפעל נפשו מזה יותר מאם היה יודע אותו בידיעה לבד. איך מעוררים את הלב? הלב שלנו מתעורר לקראת מה? החושים מעוררים אותו. או רגשות. יש התעוררות אחת כתובה בספר משלי, משהו מאוד גדול. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. כשאדם רואה את חברו נאמן באהבתו אליו, אז הוא גם נאמן באהבתו אליו. אם אתה רואה מישהו שהוא, אתה יכול לסמוך עליו, כמו שאומרים. הוא לא חבר של לבלות זמן, לפצח גרעינים ביחד. באמת חבר שלך, יכול לסמוך עליו, אז אתה הופך להיות באמת חבר שלו. אתה אוהב אותו, יכול להיות שאתה אפילו לא יודע שאתה אוהב אותו. אבל הדבר הזה קוראים לאהוב. ומה שאנשים קוראים לאהוב, הרבה פעמים זה סתם איזו אובססיה שגורמת מתח. זה לא, זה לא, זה דבר שלא מחזיק מים, זה בלון נפוח שכל סיכה פוצעת אותו ומוציאה ממנו את הכל. אבל החבר הזה שאני יכול לסמוך עליו, שהייתי איתו במצבים קשים, ושתמיד אני יכול להרים אליו טלפון כשאני נתקע, את החבר הזה אני אוהב באמת. כן? זה בעצם השער הראשי ללב. ובאמת אחת ההתבוננויות הכי עקרוניות באהבת השם זה לראות עד כמה השם אוהב אותנו. הבעיה שאנחנו לא תמיד רואים שהשם אוהב אותנו. כשהשם גדול אנחנו רואים שהשם אוהב אותנו, אנחנו לא תמיד רואים. אבל זה השער המרכזי, זה לטמן דפליג, כולם מדברים על זה. זה כתוב במוסר, זה כתוב באגדה, במדרשים, בכל מקום. שחוץ מזה יש עוד כמה דברים שהם השערים ללב, חמשת החושים שלנו הם שערים ללב. כן, מה יכול לעורר בן אדם יותר מאיזה שקיעה יפה, מאיזה נוף, זה מדבר אל הלב. השאלה עכשיו, אם הוא יודע את השער הזה, מהשער הזה מתפצלים שבילים לכל מיני מקומות. כן, אתה רואה שקיעה יפה, אז אתה יכול לצלם את זה ולשמור את זה, ולהראות לכל הג'אמה איזה שקיעה יפה הצלחת לצלם. אז אתה מבזבז את הכל על כלום. ואתה יכול שהדבר הזה יפתח לך פתח, שבאותו רגע אתה תתהפך, ותהפוך להיות יהודי חדש, שעכשיו התברמצת עוד פעם. זה כמו עוד פעם להתקרב, עוד פעם לחזור בתשובה, וזה הכל מיופי או מניגון, מראייה או משמיעה, או מריח. ריח בעניין הזה זה לא בדיוק, זה לא ריח פיזי. זה כמו שבן אדם, לפעמים בן אדם אומר, זה מריח לי לא טוב. וכשזה מריח לו לא טוב, אז הוא בורח משם כתחווה קשת. הוא לא נשאר שם אפילו רגע, ורק הריח הציל אותו. וזה שער ישר ללב, יותר הוא לא יחזור לשם. וכן הלאה. אז יש לנו את החושים, ויש לנו את האהבה הגדולה שהשם מקרין אלינו, שבזכות זה אנחנו אוהבים אותו. ויש את העבודה הפשוטה שאנחנו עם השכל. אין מה לעשות. השם ברא את העולם, והשם נותן לנו את החיים, ואנחנו מתבוננים בזה. אנחנו חייבים לו באיזשהו מקום. אם הוא כל רגע, עם היד הזאת, הוא בורא אותה כל רגע, אני יכול לתת לך סתירה עם היד הזאת. הוא לא רוצה, איך אני יכול לעשות את זה? אם רגע אחד הוא לא יחשוב על היד שלי, לא תהיה. אבל זה אמור היה לכבוש את הלב לגמרי. לגמרי לגמרי, ואנחנו רואים שזה לא ממש מגיע ללב. זה מגיע ללב אם חוזרים על זה עוד פעם, עבודה לאט. מאוד מאוד לאט, עבודה זה דרך ארוכה וקצרה. זה לא עבודה פשוטה. אבל אם נפתח תוך כדי עבודה, נפתח רגע, ונופל לבן אדם הסימון, ופתאום הוא רואה משהו, זה יכול להיות שהוא לא רואה בגשמיות בעיניים, הוא לא רואה כלום, אבל הוא חווה חוויה שהזעזוע שהיא גורמת לו בנפש, היא שווה ערך לראייה. זה עושה הצדיק. זה סימן שהוא מקושר לצדיק. הצדיק הוא כל הזמן, נשמות האצילות, הם כל הזמן מחוברים לחוש הראייה. נשמות בריאה מחוברים לחוש השמיעה. הנשמות של היצירה הם מחוברים לכמה עם הפנים אל הפנים, והנשמות של העשייה הם מחוברים למעשה. החיצוניות מעוררת את הפנימיות. זה פחות או יותר הגרף של הדבר הזה. הצדיקים נשמות האצילות, ואם אנחנו מחוברים לצדיק, אנחנו מחוברים לראייה, ואז אנחנו מקבלים נגיעה ביראה עילה, לא סתם עירה. עירה ש... דיברנו עליה בתורה כתבב, דיברנו שיש עירה, עירה, סוג עירה פנימית, שגדולת השם היא לא זאת שוואי כמה הוא גדול שהוא ברא את העולם, אלא כמה הוא היה צריך להוריד את עצמו בשביל לברוא את העולם. והעירה הזאת משדרת לי שאני לא רואה את הגדולה שלו דרך העולם. עכשיו תחברו לזה התקשרות לצדיק, ואז יכול להיות שהבן אדם יזדעזע מהעירה בדיוק כמו שהוא היה רואה את זה בצורה חיובית. את הגדולה האינסופית הזאת ששייך להתפעל עד כמה אני מודע לצמצום שיש בה כדי שהעולם יגיע. זה דבר מאוד מאוד רחוק, אבל אם קשורים לצדיק אפשר להגיע לזה. אבל בתנאי שאת החלק שצריך לעשות עושים לבד. למה אני מסביר את זה? היה בבריסלב, היה יהודי, קראו לו רבי אלחונן ספקטור. והוא כתב, פעם ספר, הבן שלו הדפיס את זה אחרי שהוא נפטר, הוא הדפיס את המכתבים שלו ואת התשובות שלו בהלכה, והדפיס ממנו פלפולים, וזה היה, היה צאצא של החוזה מלובלין. הוא הדפיס כתבי יד של החוזה גם. כן, כן. ושם, בתוך אחד הכרכים, הוא הדפיס סיפור שאבא כתב. ספר סיפור, כביכול זה בעצם האוטוביוגרפיה של האבא שלו. זה בעצם סיפור על עצמו. הוא הלביש את זה על איזה דמות שמין נכד של איזה אדמור, שהסבא שלו אדמור, ואחרי שהסבא נפטר אז הדוד שלו אדמור. האבא שלו לא רוצה לנגוע באדמורות, והנכד מחפש את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא פוגש נכד של רבנו, רב שמשון ברסקי. הוא מגיע אורח, הוא מגיע מהרכבת, הוא מחפש בית כנסת, הוא בדיוק פוגש אותו. קראת את זה? לא קראת את זה. יש לי צילום של הדבר הזה, אבל חסר בו דף, והוא אחד מהמקומות הכי מרתקים. אני לא רוצה לענות אותך, אני לא אתן לך את זה. אז בקיצר הוא מתקרב, לרבנו דרך הרב שמשון הזה, ואז את כל משנתו של רבנו הוא נותן דרך הסיפור. וחבל שלא התפיס את זה עוד פעם. ואז בשלב מסוים הוא והחברותה שלו, הבחור והחברותה שלו, שואלים את רבי שמשון, תראה, אנחנו מכירים שני זרמים עקרוניים בחסידות, וחסידות חב"ד וחסידות פולין. חסידות פולין זה צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה. כאילו אתה תהיה יהודי פשוט ותמים ותעבוד את השם עם הכוח שלך. הצדיק ייתן לך אהבה, ייתן לך יראה, ייתן לך, יחיה אותך. בחסידות חב"ד אתה צריך לעבוד על הכל לבד. מה, איפה רבנו בזה? ואמר להם, רבנו נמצא ביוג באמצע. אתה צריך לעבוד קשה כאילו שאין לך רבי. והוא נותן לך כאילו שלא עבדת מכלל. זה בעצם, בניקוטי שיחות, בחב"ד זה כתוב, שהגעת ומצאת תאמין, ואתה צריך להתייגע. אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לך מציאה, שכמה שהיית מתייגע, לא, אבל אם לא היית מתייגע, בטח לא היית מקבל את זה. גם אם היית מתייגע, לא היית מקבל את זה. הקדוש ברוך הוא הביא לך את זה, אבל הוא הביא לך את זה בגלל שהתייגעת. ושם הוא מדבר בצורה הזאת, האמת שכאן, בתורה הזאת, זה יכול להיות שזה אחד מהמקורות לעניין הזה, כי התורה הזאת היא עבודה קשה. ללכת עם תורה י' ז' עבודה לא פשוטה. למעשה הוא דורש מכל אחד להיות כלי לקבל את ההתפארות שהצדיק מתפאר עם כל, עם כל הפרטים האלה. אין אפשר להיות כלי אם אני לא משתתף בעבודה הזאת. אני צריך בעצמי לקחת ולחשוב על כל הפרטים. רק כי זה שאני חושב על כל הפרטים, אני נשאר שם עם אמונה פשוטה, וזה לא פותח לי את הלב. הצדיק פותח לי את חוש הראייה, ואז אני לא רק חושב על הפרטים, אלא אני רואה אותם, אני רואה את ההתפארות, ואז אני רואה את התגלות של השם יתברך, ואז נופל על היראה, כמו שדיברנו בתורת התווה, היראה הזאת ש... שכל העולם לא כדאי בשבילה, כמו שאומר, זה יראה אחרת לגמרי. פחות או יותר זה, זה הכיוון של העניין הזה. צריך לחשוב על זה הרבה. אני לא יודע להסביר את זה יותר, אבל מה שאני יכול להגיד, וגם אי אפשר להסביר את זה הרבה יותר, אני יכול להגיד, לחזור על מה שאמרו פעם, שיש דברים שעד שלא מתנסים בהם, מבחוץ להסביר אותה ממילים זה מאוד קשה. אז מי שרוצה להבין את התורה הזאת צריך פשוט לקיים אותה, אין דרך אחרת. יש דברים שאפשר להבין אינטלקטואלית, אי אפשר להבין את זה. אני אשאיר את זה פה בפירוש הזה, אני חושב שנגמר הזמן. לשחרר את היהודים מהכבשן הזה פה זה מצווה גדולה. כן, אבל אתה מצד אחד אתה רואה את גדולת השם בטבע ואתה מאמין מספיק, אתה מחבר באמונה את ההתפארות שהשם יקבל עם כל יהודי, ואתה מאמין באמונה שלמה שלכל התפארות פרטית של כל יהודי יש איזה פרט שמייצג אותו בעולם הגדול. יכול להיות שהשם יתפאר בך ושיצא מזה איזה כוכב. אם אתה נכנס לאמונה הזאת או לדמיון הזה, אם אתה מחובר לצדיק ואתה גם מתבונן בגולת השם כמו כל אחד, אז נפתח לך משהו בנפש. אתה צריך פשוט להתמסר בזה. זה לא כוח שלנו, אנחנו עושים את החלק שלנו, מה שבאמת זה הכוחות שמקבלים.